חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. לא, זה לא יונתן כהן, כי מה לעשות? יש אנשים שיושבים לראות ליגת העל, ויש אנשים ששולחים אותם לראות את מנצ'סטר סיטי נגד הכוכב האדום בלגרד, את מנצ'סטר יונייטד נגד ביירן מינכן. אז יונתן היקר, אני יודע שכביכול אתה מאזין, אבל אני מאחל לך שתהנה, ואנחנו התחייבנו למאזינים שלנו אחרי הפגרה האחרונה שאנחנו לא עושים הפסקות, אז אנחנו לא עושים הפסקות, והבאנו מחליפים, תחליף ראוי, חד קטר, חד לשון, חד חתול.
קודם כל, אני יכול להגיד לך...
אני לא צריך להציג אותך, את הקול שלך, אין בית בישראל שלא מכיר, שלום אייל אחמן.
מה נשמע, אסף?
כל טוב.
קודם כל, יונתן, אני יכול להגיד לך, מהיכרות איתו, בכל מיני קול חוזים שקצת טיילנו, אז לצד, באמת, רעיונות, באלף ובעין, מקצועיים, מתוך חדר הלבשה, באמת דברים של כדורגל אמיתי, הוא ייקח אותם, את הצופים שלנו, לכל מיני, אתה יודע, דוכני אוכל מיוחדים כאלה.
אוכל,
בדרך כלל הם דוכנים מתים ליפול, נוטים על הצד כאלה, ישנים, אתה יודע, שכבר מקובעים עשרות שנים במדרכה, ואתה יודע, וכבר זזים הצידה, אבל עם האוכל הכי מיוחד, הכי טעים. ולגבי מחליפים, אתה יודע, אני אומר את זה בצער רב, אבל אני מחליף גדול, אני לא יכול להיות שחקן הרכב פה. זה הרכב פה מובחר, זה אני מבין. זה צמד נדיר.
תוכיח את עצמך למגרש, אבל רגע, יש פה חוקים, רחמן, קח את זה בחשבון.
אוקיי.
אסור להגיד את המילה פרס.
אסור פרס?
אסור להגיד שלישייה חזקה באמצע.
מדרגה אחת אחורה?
מדרגה אחת אחורה זה טאבו מוחלט. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים על כדורגל מדם ליבנו, מליבנו.
היה עוד מטבע לשון שלי.
תן לי.
בכולם משתמשים. תן לי. גל שני.
גל שני.
זה הרבה שני, גל שני.
גל שני, נכון, גל שלישי, רביעי וחמישי. אבל אנחנו כן נדבר על המחזור שהיה, והיה יופי של מחזור, אנחנו סך הכל במחזור השלישי בליגת העל, ומתחילות להיות סוג של מגמות, וכרגיל אנחנו פותחים במשחק המרכזי, אגב, את התוצאה, מי שראה אתמול מגרש פתוח, ואני לא מחמיא לעצמי, אמר, וואלה, חבל שלא שמתי בווינר, למה? כי אני ישבתי אתמול במגרש פתוח, ואני אומר לניר קפלן ולתום בנדו חבריי, חבר'ה, יש בשורה, אין עוד 0-0 בליגת העל, באותה שנייה נקבע שהמשחק המרכזי הסתיים ב-0-0, אבל זה היה 0-0 של מגמות. אתה מסכים איתי?
כן, למה אתה מתכוון?
קודם כל בהפועל באר שבע. נתחיל בהפועל באר שבע. בדרך כלל מחכים שאני מתחיל עם הפועל תל אביב, אז נתחיל בהפועל באר שבע. וראיתי לניב ברדה מדבר בסיום ואומר, ניסינו הכל, עשינו הכל, לחצנו, ובאמת הפועל באר שבע ניסתה הכל ולחצה והגיעה למצבים ותפסה את זובס ביום אדיר. אבל היה חסר משהו.
אני אגיד לך מה. קודם כל, המושג הזה לחצה. המושג הזה לחצה שמור לקבוצה שבאה נגד קבוצה פייבוריטית, נותנת לקבוצה הפייבוריטית דווקא לשחק עם הכדור, ואז מנסה לאזן את הכוחות או להפתיע דרך לחץ. כלומר, הלחץ נעשה שהכדור לא אצלך. אצל הפועל באר שבע לא ככה היו פני הדברים, היא לחצה שהכדור אצלה. והפועל באר שבע לא יודעת ללחוץ שהכדור אצלה.
יפה.
היא יודעת ללחוץ שהכדור אצל היריב.
כי היא פתחה טוב, היא פתחה עם התלהבות. דחפה את הפועל תל אביב לשערה, באמת, בצורה מאוד אגרסיבית. היה כמה דקות של שהפועל איכשהו הזנה את המשחק עד שאלי המסע צהוב שני. בפודקאסט אנחנו אוהבים להגיד הכל. אידיוטי לחלוטין, לא חכם. שאלי עשרץ עם כדור, עם כל הכבוד. אתה לא עושה צהוב שני. ובחצי השני ראינו את הפועל באר שבע מגיע לעוד מצב ועוד קרוס, ועוד מצב ועוד מצב ועוד מצב ועוד מצב, אבל מה? חסר דבר אחד, שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד זמן, איכות. הפועל באר שבע הרגילה אותנו לאיכות, אתה יודע, המשחק אתמול נפתח בטקס מרהיב שעשה המועדון ובעיקר האוהדים המדהימים של הפועל באר שבע עם הדיוקן הפנטסטי של מאור מליקסון. ואני אמר לעצמי, כמה סמלי שנפרדים עם מאור מליקסון, מה מאור מליקסון היה עושה במשחק הזה? נכון. לא מתחיל וקמה ובוזק, לא נכנס לזה. דריבליסט, הנה, אני עושה לחמן, פנטזיסט שיבוא ויעשה את המהלך הזה שההגנה המאוד מסודרת של הפועל תל אביב לא הייתה מוכנה. ובאר שבע לא הייתה שם.
תשמע, לטעמי, יש שם שני מאמנים מצוינים בכדורגל הישראלי. אחד מהם זה יוסי אבוקסיס, השני זה אליניב ברדה. במה שהם מקרינים, באיך שהם מנהלים חדר הלבשה, ביכולת שלהם להתחבר לשחקנים ולחבר את השחקנים אליהם. יש הבדל אחד בין שניהם. ואני אומר את זה בלב כבד, כי אחד ממאי השחקן שלי, אליניב ברדה, ואני מאוד אוהב אותו. ביכולת להתאפק בבחירת הזרים, להתאפק. אליניב ברדה היה מאלה שבחר את הזרים ראשון, יוסי אבוקסיס היה מאלה שבחר את הזרים אחרון. שים לב, האיפוק הזה, בסופו של דבר, מביא לך למצב שאתה מקבל את ההחלטה הכי טובה. עכשיו, מה ההבדל בין שניהם? מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא של יניב ברדה תמיד יביא את הזרים, פטרסון, אפילו פאון, כאלה שיסגרו את האגפים, שירוצו אחרי המגינים, שיגלו אחריות, קלימלה, כזה שילחץ את הבלמין, למרות שהוא לא עושה את זה, אבל זה היה התקווה. יוסי אבוקסיס הוא בדיוק הפוך. הוא יביא את המרושלים, את המופקרים, את אלה שלא יחזרו, את פרדי פריידי שילך עם ההליכה הזאת המזלזלת, את ירדן שוע שלא תמיד יעשה הגנה. אתה מבין? הוא יביא את השחקנים אבל שבעיניים שלהם רואים רשת, והם עושים את זה כמו במגרש קט רגל. כמו במגרש קט רגל. הוא מבין, יוסי אבוקסיס מבין את הכדורגל הישראלי. אליניב ברדה בונה את באר שבע כמו קבוצה אירופאית, ויוסי אבוקסיס בונה את ביתר ירושלים כמו קבוצה ישראלית. ואת ההבדלים האלה רואים על המגרש. הטכניקה, הדריבל, המליקסון הזה שאתה מדבר עליו, הרותם חטואל הזה שכל כך חסר לבאר שבע, השכונתיות של חצור ושל יבנה שכל כך חסרה לבאר שבע. באר שבע היא קבוצה אירופאית, היא קבוצה מסודרת, היא קבוצה מאורגנת. אני מאוד אוהב את אליניב, אבל הוא בסופו של דבר יקבל את הניסיון ויבין שמה שטוב ונכון לגנק הבלגית, השחקנים שנכונים לגנק, לא נכונים לסלאמס שבכדורגל הישראלי. לא נכונים לסלאמס של הכדורגל הישראלי. והוא יבין עוד דבר, שמי שהביא את באר שבע לעידן החדש, יחד עם מליקסון ויחד עם בוזגלו, זה הוא, אליניב, בחזרה שלו מגנק, ואיזה חלוץ הוא היה אליניב? לא, הוא היה חלוץ דורסני. כשהוא סיים, מי במקומו? בן סער, אותו דבר, דורסני. כלומר, זה או שמביאים דריבליסטים, שכונתיים, ראה מקרה ירדן שוע ופרדי פריידי, או שמביאים כאלה שמנצחים בכל המאבקים. ומי שהיה כזה, ולדעתי היה חייב לקבל את הקרדיט, למרות שכבר זה מרום שנותיו, זה תומר חמד. הוא יכל להיות ההמשך...
ספציפית אתמול או בכלל?
בכלל.
הוא התשע.
בכלל. הוא התשע, כי תומר חמד פילס לעצמו את הדרך, לא בזכות יכולת אישית שהכדור אצלו, אלא בגלל השפעה למשחק שהכדור אצל היריב. תראה...
אז בוא כנס לראש של ברדה, ואני שואל אותך, ברדה, למה חמד לא משחק? זאת אומרת, אין לך פתרונות יותר טובים. אז למה, עכשיו אני מנסה לחשוב, אני גם מוסיף, כל משחק ההתקפה של באר שבע נגד הפועל, היה קרוסים, קרוסים, קרוסים. משחק ראש של חמד מהטובים בליגה? חד משמעית, נכון? אין בכלל ויכוח. אז למה לא משחק? סתם כרעיון.
יכול להיות שאליניב מאוד רוצה כלילות בחלק הקדמי. כלילות.
יש כלילות בבאר שבע?
אז אני אומר, קלימלה שהגיע לפה הוא שחקן קליל.
זה דומה, רק בגלל השם. הקלימלה והכלילות, זה המקסימום שאפשר. הוא כרגע, ואני הייתי מתומכיו הגדול, ישבנו פה שנה שעברה שהוא הגיע אחרי איזה חודש, ושי ברדה הרעיף עליו מחמאות.
על קלימלה.
על השיטה שלו.
אז אני לא הרעפתי עליו מחמאות, אני אמרתי לאליניב ברדה ידעתי. נפגשנו בקיץ.
מה אמרת לו?
ואמרתי לו שאני לא מאמין בו. והוא אמר לי, למה? אמרתי לו, כי שאתה פורט את קלימלה לחלקיקים, הוא בכל מצוין, הוא מהיר, הוא חזק, הוא דריבליסט, הוא נקי בתנועה שלו, במגע שלו עם הכדור, יש הכל. אבל השלם קטן מסכום חלקיו. לא גדול מסכום חלקיו, קטן מסכום חלקיו. בסופו של דבר שמתפזר עשן אין בו כלום. ולמה? בגלל הנקודת המפתח הזאת. מה קורה שכדור אצל היריב? אז אליניב אמר, לא, הוא לוחץ. אמרתי לו, הוא רוצה ללחוץ, הוא כביכול ממושמע. אבל אין לו את הקילינג אינסטינקט הזה. הוא לא יחתור בסוף למגע. כן. בסוף לא יהיה את ההתנגשות. בסוף לא יהיה את המשחק הזה שנעצר עם אירועים. הוא לא יהיה מסיבי. ותומר חמד, אי אפשר להגיד עליו שהוא עושה את זה בצורה, אבל תומר חמד שהוא בא והוא שם את הגוף, הוא משאיר את המשחק לידו. תומר, זה הגדרה. תומר חמד ישאיר את המשחק באזור שלו, באזור של רחבת השש של הריב. קלימלה לא, קלימלה המשחק יעבור לידו.
תורג'מן לא.
תורג'מן כן.
נו, אז איפה? תורג'מן כן. הוא עשה מהלכים לא רעים אתמול, זאת אומרת, תורג'מן, אבל גם הוא, עוד פעם, החדות הזאת.
תורג'מן.
דיברת על הרכש, אני אוסיף על פוקו למשל. על פניו, עוד פעם, משחק ראשון, אני דרך מדבר גם על שימי. אתה
מדבר על הקשר האחורי.
על הקשר האחורי. על פניו, היה טוב מאוד אתמול. שאלת באמצע, הרוויח המון כדורים, אבל אתה אומר לעצמך, אמרתי לעצמי, הייתי אתמול בטרנר, אגב, חוויית כדורגל נהדרת, פותח סוגריים, להוציא את הכניסות והיציאות למגרש הזה, כמגרש חוויית כדורגל סולי טרנר.
אמרת לעצמך, זה מעניין מאוד. כי אני מעניין בראש, אני יודע מה אתה רוצה להגיד לי. וזה מדהים, אתה רוצה שאני אגיד לך מה אתה רוצה להגיד לי?
נו.
שאתה אומר, הוא רץ והוא משתולל והוא מחלץ, אבל בסוף, איזה פעולה משמעותית יש לו?
נכון.
איזה פעולה משמעותית יש לו?
עכשיו, more of the same, אני אומר, רגע, יש לי גורדנה, ויש לי את אליאס.
ובררו.
ובררו. זה more of the same. עכשיו, אתה אומר ברדה, שאתה מביא זר, וגם דיברת על ההבדלים בבנייה, באר שבע נבנתה ראשונה, לא נבנתה טוב, עכשיו ברדה בסוג של מקצה שיפורים כזה. אז למה, עכשיו, עוד פעם הוא נהד, זר עושה רושם נהדר. למה הבאת? זאת אומרת, האם הוא אמור להביא ערך מוסף לפול באר שבע? כי אתמול באר שבע הייתה צריכה ערך מוסף. הערך מוסף לא הגיע מפטרסון, שהוא נחמד והוא דריבליסט נחמד בעקף, אבל עדיין לא תכלס, ספר, לא שם. איפה? כלימה לדיברנו.
אני אענה לך. אחד אחד. קודם כל לגבי אלון תורג'מן. הפריצה של אלון תורג'מן הגיעה בפול חיפה שקלינגר אימן אותו.
אבל היה לידו עוד חלוץ.
לא. הוא עשה קלינגר מעשה שגרם לאלון תורג'מן לפרוח קדימה. הוא לקח את אנדן בן בסט מהאמצע שמאלה, והביא תורג'מן משמאל האמצע. כי רוב המאמנים נוטים לקחת את החלוצים שהם לא פיזיים, כמו אלון תורג'מן, כמו רותם חטואל, ולמקם אותם בקו. וזה הטעות, זה היה דרך אגב עם מוחה בדיר. מוחה בדיר שעלה לבוגרים במכבי חיפה, ואחר כך שהלך לבלגיה, אני חושב לבברן, כל מה בגלל שהוא לא גדול.
כולם היו בבברן.
מקמו אותו בצד, אבל בסוף, הלכתי אליו הביתה, אני זוכר את זה, עד היום. ישבתי אצלו בבית, רציתי להביא אותו אליי למכבי פתח תקווה, והוא בחר ללכת לסכנין. ואז שאלו אותי בסכנין, מה התכוונת לקחת אותו למכבי פתח תקווה? אמרתי, תשע. ואז הייתה פריצה גדולה בסכנין, שהביאה אותו גם לבאר שבע. כלומר, החלוצים האלה של האמצע, יכולים להיות גם דרייס מרטנס, שמצרי עשה אותו בנפולי משחקן כנף לגולר אדיר. הם לא חייבים להיות גדולים, חייבים להיות פעלתנים. תורג'מן הוא כזה. תורג'מן יכול להיות ממשיך הדרך שדיברנו עליו, על החלוץ המודרני. יש להם שלושה. תומר חמד, רותם חתואל,
זאת אומרת, הפתרון בתוך
תורג'מן,
הבית,
תומר. אלה.
הפתרון
אלה.
בתוך הבית.
אחד מהם צריך לשחק, אם זה באמת 4-3-3. עכשיו לגבי קשר אחורי בכלל. כל מה שאמרת על הקשר האחורי הזה של באר שבע, לא היית אומר את אותם מילים לגבי הקשר האחורי של מכבי חיפה שואו? אותם מילים, ירוץ, נוכחות, הוא גבוה יותר שואו, יותר כביכול אטלט, הוא נראה יותר בלם של הקישור. ואני מחזיר אותך ללפני שלושה שבועות, שבאתי ויצאתי כאן בתוכניות ערוץ הספורט באולפנים, נגד המרוץ העבוד הזה של המאמנים, אחרי מספרי שש, התפקיד שהכי קל לייצר אותו מתוך מחלקת הנוער.
רגע, מה אמרת המחלקת נוער בפועל באר שבע? יש דבר כזה? סליחה שאני לא רוצה להעליב.
אתה רוצה לשמוע לי?
חוץ מג'אנח.
אני אומר לך שאילי טרוסט, אילי טרוסט, תקשיב מה אני אומר לך, תוצר באר שבע, הוא לא מגיע מגיל צעיר לנערים ולנור.
שמה שעברה בנסיונה.
אני אומר לך שאילי טרוסט, קשר אחורי לא פחות טוב משואו של מכבי חיפה. אילי טרוסט, מכבי חיפה והפועל באר שבע, קשר אחורי, 1.90 מטר, טכניקה טובה, משחק ראש טוב. זה רק הרעיון, מה יש להביא קשרים אחוריים? מה יש להביא את השחקנים האפורים האלה שלא עוברים את החצי ולא מסוכנים לשער? ואם כבר, אז בררו, כמו שאמרת, לפחות הוא אחד שבא מגל שני קצת מסוכן לשער. לפחות הוא קצת מסוכן לשער. הקשר האחורי של באר שבע, הקשר האחורי של מכבי פתח תקווה, לא ייתנו גול עד סוף העונה. אולי שני גולים.
אז מה עשינו בזה?
לא תפקיד שצריך להביא. זה לא תפקיד, זה תפקיד שאתה צריך לייצר. תגיד לי, יוסי אבוקסיס, מגדולי הקשרים האחוריים שהיו פה, מה הוא היה תמיד במחלקת הנוער? פליימקר, נועם שוע, מגדולי הקשרים האחוריים שהיו פה, מה היה במחלקת הנוער? 10. קחו 10 שלא יסתדר, קחו אותו 2 מדרגות למעשר.
מה נוגלים מדרגה? אתה רואה פאול אחד, זה קרצית צהוב ראשון.
רק רעיון, ואני אומר לך, אחד הבעיות של אליאם, דרך אגב,
תכף נגיע לפועל. תכף נגיע לפועל. אני רק אגיד שבאר שבע, אני אגיד לך בתחושה, מרגיש שמשהו נגמר שם. זאת אומרת, שברדה מונה, איזה רוח חדשה, באמת רוח חדשה, כי ברדה באמת עושה רושם של מאמן העתיד של הכדורגל שלנו. חדשני, משנה, ראינו את באר שבע בשנה שעברה, היה כיף לראות אותה. ומרגיש לי קצת תחושת סוף עונה כזו. לא סוף עונה, העונה הזאת, אלא תחושת סוף קדנציה. עכשיו, אני לא אומר שברדה צריך לעזוב את הפועל באר שבע, חס וחלילה, למרות שכבר מדברים על זה שהוא מפנטז ללכת לחול ולאמן בקבוצה אחרת, וזה בסדר, אבל באר שבע צריכה להידלק מחדש, כרגע היא לא דלוקה. ושבאר שבע לא דלוקה, היא דלוחה. וזה מה שצריך להדאיג אותה מאוד מאוד.
יש פעמים שכדי לעורר קבוצה, אתה מביא שחקנים. אתה מרחיב את הסגל. ויש פעמים שאתה מחזיר את הקבוצה לישורת על ידי זה שאתה מצמצם את הסגל. הפועל באר שבע לא נמצאת היום במצב שחסר לשחקנים. הפועל באר שבע נמצאת במצב שיש לה עודף שחקנים.
היא נבנתה לקונפרנס אחד משמעית, ברגע שהם קיבלו את פרנקפורט, לא משנה שהם הותחו בבולגריה, ברגע שהם קיבלו את פרנקפורט, הם הבינו שהם בברוך. המחירה של רמזי ושל סגיב יחזקאל, זה לא רק בשביל להחזיר כלכלי, זה בשביל לצמצם את הסגל של הפועל באר שבע. 25 שחקנים לא עובד, נקודה סוף. אם אין היררכיה, אתה אימנת איזה יום אחד בחייך, אני פחות. אם אין היררכיה, זה לא יעבוד.
זה לא רק זה, זה גם מאמן, יושב עם הצוות שלו. היום, בוא נשב עכשיו, נגיד שזה החדר, חדר המאמנים בהפועל באר שבע. ואתה אלי עניף ברדה, ואני העוזר מאמן שלך. והחבר'ה יושבים מסביב, האנליסטים, הסקאוטרים, רוצים לבנות הרכב. כל אחד מועמד להרכב, אתה מבולבל.
נכון.
כל אחד מועמד להרכב, כולם כבר שיחקו, כולם כבר שותפו. כל אחד מועמד להרכב. לכן, עכשיו, מה הפחד שלך? אתה אומר, אין בעיה, אני אתמקד עכשיו ב-14. כשאתה מתחיל להתמקד ב-14, מה קורה? אותו שחקן מ-14 פתאום מרגיש שאתה מתמקד בו, פאק, יש לו איזה דעיכה. יש לו איזה דעיכה מסוימת. ואז אתה אומר, למה נתתי לו את הבמה? אתה מחליף מישהו אחר. לפעמים שיש לך סגל יותר מצומצם, אתה הולך עם האנשים, אתה מטפל בהם גם מנטלית. אז אני אומר לך, הקשר אחורי, צסרי גורדנה. מה יש פה לדבר בכלל? הקשר אחורי הכי טוב בליגה. הוא רחב, הוא חזק, הוא מארגן משחק, הוא מוח. הכדור אצלו, שאתה אומר הכדור אצלו, אז הכדור אצלו לא שהוא נותן, מקבל מצד ימין ונותן לצד שמאל. גורדנה הוא מתוחכם, הוא מדמיין את המשחק, הוא משחרר פלונטרים, הוא שחקן אדיר. אז מדי פעם אתה באמת יכול לשים איזה עוד מישהו חזק לידו, כמו שי אליאס, כדי לגבות אותו. ואז יש לך מקום לרביעה קדמית. אז יש לך מקום. אתה יכול לשחק פתאום עם שני חלוצים, אתה יכול לשחק עם חלוץ מאחור. אתה יותר מגוון, אבל אי אפשר, נגיד, בעמדה של קשר אחורי, ריכוז כל כך גדול של שחקנים, זה מבלבל גם אותך, המאמן. ואני עדיין אומר שליניב ברדה הוא מאמן אדיר, כי מאמן בשבילי בראש ובראשונה, הם מתמקד בשני דברים. אחד, זה ביצירת הרוח, ושתיים, בבחירת השחקנים. ביצירת הרוח הוא מצוין, בבחירת השחקנים, הוא יגזים בשחקנים שהוא הביא השנה.
More the less.
ממש כך.
נעבור ליריבה, ברשותך, אני אנסה להסביר קצת משהו, איזושהי תיאוריה, כל אחד יש לו את התיאוריה שלו בראש שלו, אז גם לי יש את התיאוריה שלי. הפועל תל אביב נסע אתמול לבאר שבע, לחמן, לא בשביל לנצח, אתה יודע. להפועל תל אביב יש מטרה בשבוע הזה, יש לה אתמול הפועל באר שבע, ביום שלישי יש דרבי, ואם תיקח 5 שנים אחרונות, נתונים, סטטיסטים, נקודות, הפועל תל אביב מול 3 הגדולות, זו הקבוצה הכי גרועה בליגה להוציא את חדרה. קרה מקרה ב5 השנים האחרונות, ובכלל בעידן ניסנוב, שהפועל תל אביב איבדה את הרלוונטיות שלה. זאת אומרת, אתה יכול לנצח פה, אחלה, נצחת את אשדוד, נצחת את ביתר, אחלה, יופי, הכל טוב, נתניה, הכל בסדר. ושאתה באת לגדולות, קרסת. זה 10 שנים בלי ניצחון בדרבי, זה 9 ניצחונות רצופים של מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, 9 רצוף מכבי חיפה נותנת להפועל תל אביב בראש, אתה אומר, הפועל תל אביב מאוד מאוד גדול. וגם באר שבע אותו דבר. שנה שעברה הפועל תל אביב הגיע שחק פתוח, להראות איזה יופי, וקיבלה את התבוסה הגדולה בתולדותיו. ואתמול הפועל תל אביב הגיע לבאר שבע בשביל להראות שהיא פה, שהיא רלוונטית. עכשיו, כולם מעלילים את זובס ובצדק. אבל אני אגיד לך משהו באמת אמיתי, לא הייתי שואר מחיי, אני גם שונא לעמוד בשער בקט רגל של שישי, כמו שאתה יודע. הוא לקח משהו צריך לקחת. הוא לקח איזה כדור פנומנלי? לא. הוא צריך לקחת משהו, הוא שוער אדיר, יכול להיות טוב בליגה, תגיד לי אתה אם הוא טוב בליגה, אבל הכי חשוב, הפועל תל אביב הגיע, 20 דקות ראשונות הייתה באלם, של חוסר הרלוונטיות של פעם, אחרי 20 דקות נכנסה למשחק והראתה שגם היא פה, ואז הגיע האדום של אליאם, ואז יצא למחצית שלמה, להיאבק על הרלוונטיות שלה. הפועל תל אביב קיבלה אתמול נקודה, אבל יותר מהכל קיבלה רלוונטיות, הכדורגל שלה היה לא טוב אתמול, זה ברור, אבל פתאום אומרת, רגע, אנחנו מסודרים, אנחנו מאומנים, אנחנו פה. אנחנו לא מנמיכים ראש מול הפועל באר שבע, אולי מול מכבי טבע, אני לא יודע, בתקווה לא מול מכבי חיפה, וזה הרווח הכי גדול של הפועל תל אביב, שאתמול, לפחות אתמול, הוכיחה לעצמה שיכולה להיות רלוונטית. כדורגל צריך להיות הרבה יותר טוב, גם ב-11 שחקנים, גם ב-10, אני לא אומר, 10 זה לא מחלה, צריך לשחק הרבה יותר טוב, אבל היא חזרה הביתה עם נקודה שאומרת, אוקיי, זה לא המאזנים של השש, ולחטוף שלישייה בבאר שבע, ולחטוף רביעה בחיפה, ולחטוף 5 בדרבי. זה לא שם. אני רוצה להאמין לפחות, כאוהד, כדורגל צריך להיות הרבה יותר טוב.
קודם כל, כמה משחקים ללא הפסד הפועל תל אביב?
3, לא הפסידה.
כמה משחקים בסוף העונה הקודמת היא לא הפסידה? 3 אחרונים.
אני מתכחש לעונה שעברה.
שלושה אחרונים.
מתכחש.
אוקיי.
לחמן, מתכחש, די, נו.
אז זה מגמה שתופסת את הפועל תל אביב כהמשך לשנה שעברה. למה אני אומר שנה שעברה?
לא, לא, אל תגיד לי שנה, תעשה לי טובה. כחבר.
אני אגיד לך למה.
זה הייתה הפועל תל אביב הכי גרועה בהיסטוריה של השנה שעברה. היא נשארה בליגה בזכות משב רוח. סטו, מתי בן שבת, מתי בן שבת, אבוקות, משב רוח שהכניס את הכדור בבלומפילד, עד עכשיו לא הבנתי איך זה נכנס. זה הסיבה היחידה שהפועל תל אביב הזאת חדשה לחלוטין. יש לה מאמן חדש? איך בלקניס, אגב, מה אתה אומר?
קודם כל, היא לא חדשה בדבר אחד. בשיטת המשחק שלה.
כן ולא.
אין חידוש.
סילבה שיחק עם השלושה בלמים, שיחק עם שני בלמים, שיחק.
סלובו, שלושה בלמים בסוף, בא בלי. כל מאמן שהגיע אמר, אני לא משחק שלושה בלמים, ומהר מאוד הלך לשלושה בלמים.
פועל כרגע לא משחק שלושה בלמים.
זה, אבל דרך אגב, המגמה הזאת של לחכות, זה מה שתפס את הפועל תל אביב, באותו נתון מדהים שאתה מדבר עליו מול הגדולות. תמיד לחכות, תמיד להתגונן, תמיד לשבש. אבל הפועל תל אביב של היום, יש לה ארבעה ספרינטרים אדירים על בסגל. ארבעה ספרינטרים אדירים. ספרינטרים שהכדור נדבק להם טוב לרגל, חוץ מאחד שפחות טוב, ואם הביטחון יהיה יותר טוב. ארבעה ספרינטרים. אישם ליוס, אלן אושבולט, מביס צ'יבוטה ועומר סניור. ואני בכוח מכניס את עומר סניור, כי אני אומר שאני...
מה זה בכוח?
בכוח מכניס, כי הוא לא מתחבר לשלישייה הקודמת, בכל מה שקשור בטיפול בכדור, תוך כדי האתלטיקה, תוך כדי המהירות. אבל אני מחזיק ממנו שחקן אדיר. אני מחזיק ממנו. והפועל תל אביב כזאת, היא קבוצה שיכולה להרשות לעצמה לשחק קצת אחרת. יכולה להרשות לעצמה גישה קצת אחרת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה בא לבאר שבע, לבאר שבע יש שחקן כמו אישם ליוס?
לא.
יש לה שחקן כמו מביס צ'יבוטה?
לא.
יש לה שחקן כמו אלן אושבולט?
אולי אושבולט כן.
מי?
נניח.
מי?
אתה יודע מה לא, בסדר.
גם פטרסון לא, כי אושבולט בבסיס שלו הוא פטרסון.
נכון.
אושבולט בבסיס שלו בסלובן ברטיסלאבה, ואחר כך שהוא הגיע לפול חיפה, הוא צד שמאל.
פטרסון עם גולים. אבל עם זאת...
אז הפועל תל אביב, אני אומר לך, כבר נתתי לך שלישיית שחקנים קדמיים, יותר טובים מהשחקנים של הפועל באר שבע. יותר טובים. אז מה צריכה להיות המגמה הזאת? אני אגיד לך לגבי המאמן האוסטרלי של הפועל תל אביב. אני חושב שהוא טריינר. אני חושב שהאימונים שלו מצוינים, רואים שהקבוצה מאומנת, הקבוצה כלילה, רואים שהוא מסדר אותם כמו שצריך, אני לא בטוח שיש לו אימפקט בתוך המשחק.
כי ניהול משחק, אתה אומר.
כן, בניהול משחק זה לא רק החילופים, זה מה שאתה מקרין, פתאום השקט, פתאום העוצמה, נגיד לאיביץ' היה אימפקט במהלך המשחק, לא שהוא עשה תנועות ידיים, לא שהוא היה תיאטרלי כל כך, אבל על אבו משהו, אני לא בטוח שבלבן כאן יש את זה. אני חושב שהוא יותר טריינר, אני חושב שהוא יותר כמו שהוא היה כל השנים.
כמו שהוא היה, נכון.
חוזר מאמן.
בסופו של דבר, כמאמן ראשי, אין לו הרבה קילומטראז' כמו לא מעט מאמנים.
הוא נחמד מדי.
הוא נחמד.
מדי.
אתמול ראיתי קצת, דמה ראיתי קצת לריב עם גרינפלד, שהוא רואה שבאר שבע מגבירה קצב, פתאום הולך לגרינפלד, מתחיל לשחק איתו עם התחום הטכני. Welcome to Israel, מיסטר ולקניס. אבל אתה דיברת על הספרינטרים של הפועל, אני בורח מהמשחק אתמול, לא בורח מהמשחק אתמול. הפועל תקום וטיפול על שחקן אחד כל העונה. לא היה שחקן כזה משפיע בהפועל תל אביב.
רודריגז.
שאני חוזר רודריגז. אם הוא על המגרש, זה קבוצה אחרת לגמרי. בלעדיו זה קבוצה אחרת לגמרי. זה השחקן, הוא מגיע אחרי חצי עונה לא טובה בבלגיה, שהוא לא שיחק בכלל. והוא הפך להיות ה-14, הכי משמעותי, אני לא רוצה, לא שווה לגילי ורמוד מבחינת המספר, אוקיי? מבחינת קשר, אתה אוהב נייב דרופיק של פעם, הרי אתה חי על זה, נכון? גבור אולמי, לא היה קשר אחורי כל כך דומיננטי, זר, כמו רודריגז. אם הפועל תל אביב תעשה פלייאוף עליון, אני חושב שכן, זה יהיה בזכותו כל עוד הוא בריא. אם הוא לא יהיה בריא, אם הוא יחמיז משחקים, הפועל תל אביב לא תעשה פלייאוף עליון. החשיבות שלו היא קריטית, אתה יכול להחליף את כולם, אין לו תחליף. אין לו
אז
תחליף.
אז אני אומר שהוא גומר את אליאם.
אני חושב שהוא עוזר לאליאם.
ואני אגיד לך גם למה הוא גומר את אליאם.
מה זה לא קורה?
אליאם קנצ'פולסקי זה מסוג הקשרים האחוריים שבנויים לשחק לבד. שש. אליאם...
איך יכול לשחק לבד שש, שהוא אתמול מאבד הרבה, עד הצהוב השני הגיע אחרי שלושה עיבודים באמצע, שאתה עם מטטר עודף אחריו. איך אני בשבילך?
אני אגיד לך למה. כי הוא משחק באזורים לא נוחים לו. אליאם הוא שחקן מאוד מיוחד. נגיד אותו שאתה פורט למיתרים, לפרטים, הוא לא עוצמתי במיוחד, הוא לא תקליסט במיוחד, הוא לא אגרסיבי במיוחד. גם מבחינת טכניקה, הוא לא אחד שיהיה וירטואוז עם הכדור בחלק האחורי. אבל הוא מאוד חכם, הוא נותן שקט למשחק. אבל הוא הציר האחורי. ברגע שהוא אחד משניים, ובחלק מהפעמים אחד משלוש, אחד משלושה, העמדה כבר לא נוחה לו. שאליאם הולך טיפה הצידה, על אחת כמה וכמה טיפה קדימה, הוא מאבד את כל מה שיש לו. ואני אומר לך, שאם רצו לעשות את אליאם שחקן, היו צריכים לתת לו את המפתחות, להיות הקשר האחורי הבודד, השש. השש הבודד מאחורה, אני רואה את הבעת הפנים שלך, אני מבין, אני
מת על אליאם.
אתה כאחד שחרטת על דגלך לפרק כל מה שזז באזור מרכז השדה כקשר אחורי, מי שעוד לא מכיר את הכינוי, את הכינוי הידוע שלך שרץ בסמטאות צפון תל אביב המאדר.
צפון גבעתיים,
כן. צפון תל אביב, כבר זה נתפס, אני אומר לך את האמת, אני בכל מקום שאני הולך.
כל מקום.
כן, מה עם המאדר? אז הפכת להיות למורה, הפכת להיות לאימה. פוחדים ממך, רועדים ממך, התבטח אותם, זה לא אליאם. אתה מצפה שהוא יהיה כמוך. אתה מצפה שהוא יהיה כמו רודריגס, שרודריגס גם וגם. גם וגם. גם המסדר וגם המפרק.
נכון.
אליאם לא יהיה כזה. אז אם רצו בפול תל אביב להרים את אליאם ולנסות למכור אותו, הוא היה צריך לקבל את המפתחות, להיות הקשר אחורי לבד. לפניו דרך אגב, היו חייבים להיות שני שחקנים שהם בוקס טו בוקס חזקים מאוד. הוא, רודריגס ביחד, לא, כי גם רודריגז רוצה את האמצע, להיות הבוס. מה זה רודריגז? הבלם השלישי.
הוא הבוס.
שמשייט.
לחמן, הוא הבוס. אוקיי. הוא הבוס. הוא הבוס של הפועל.
הוא הבוס. אז אין אליאם.
אז להגיד לך משהו? בעונה כזאת, זה מחיר פעות. אתה סולח לי. יסלח לי, אמור קנצפולסקי, שאתמול אגב פשוט דמה ביציע ברגע שהבן שלו הורחק. אתה יודע, ממש היה תמונה מדהימה. פשוט דמה ביציע, לקח את זה מאוד מאוד קשה, גם אליאם לקח את זה מאוד קשה. ויהיה מעניין לראות מה יהיה בשבוע הבא. אנחנו לא מדברים על השבוע הבא, כי זה שבוע הכחשה נקרא לזה, בסדר? ונעבור למשחק השני, פשוטך. כי נגעת בו בקטנה, אני מת על זה שקראת לו פרדי פריידי, כאילו הוא גדל איתך בסמטאות של פתח תקווה. אבל יש משהו מרענן בבית הירושלים. אני, יודע, אני שאלתי את עצמי כל הקיץ, מי זו בית הירושלים? כי לא נבנתה. אתה יודע, הבאת מיכה על הרגליים של שוע, לא הבנת איך זה אמור להיות מורכב. ואז הבוקסיס מביא שני חלוצים, אומר כל הקלישאות על זה שהחלוצים הגדולים לא מצליחים בכדורגל שלנו, הקלישאות של לחמן אמר לי כל כך הרבה, הם לא מצליחים. שם שני גדולים, בוא ננסה להרכיב את זה. ואז הוא הרכיב את זה, שם את מרון ג'ורג' ושם את פריידי בצד. חצי ראשון, חדר עושה, לא אגיד את המילה בית ספר, אבל מביכה את ביתר. ואז יוסי, איך אמרת, שועל קרבות, מסדר שלושה בלמים כמו שהוא אוהב, בשבילו, אתה יודע, לסמס לאישה, קיבלתי מה שאני רוצה, מכניס את סורו.
זה הכל. לא סידר, לא כלום, הכניס בוס.
ושם שני חלוצים ביחד, ואז אתה אומר לעצמך, בוא נה, שני חלוצים, היא מוסר, באמת שלא ראינו הרבה מאוד שנים בכדורגל שלנו, באיכויות שלו, זה ירדן שוע, שיש לו את המפתחות של ביתה, הוא קיבל ממאיר את המפתחות של ביתה ירושלים, ופתאום ביתה ירושלים הופכת להיות חד-חד מרענן. כיף לראות את הקבוצה הזאת.
עכשיו יש לי שאלה.
נו?
אני רוצה להפוך את הפועל תל אביב שלך, שתהיה מרוצה. שהם יהיו כמו שאתה אוהב.
מרוצה.
אני רוצה הפועל תל אביב תוססת, לוחצת, אגרסיבית, מתנפלת על היריב בשטח שלה. תביא את ירדן שוע?
יש.
בחיים לא.
יש שחקנים שמתאימים לקבוצה ולמועדון.
כמה כאלה אתה מוכן בתוך זה?
כמה יש כאלה?
לא. כמה אתה מוכן בתוך המערך הזה המתנפל? כמה אתה מוכן? אחד. אתה אחד מוכן. אחד. שניים זה כבר יותר מדי. אצל אבוקסיס זה שלושה ארבעה. זה הגדולה שלו. הוא לקח את הספיריה, בבאר שבע התנהגו עם הספיריה, מקצוענות. אתה יודע, הבן שלי ניב, הוא מאמן כושר, כמו אומר לי, בשם המקצוענות, אני אומר לו, בשם הרוח.
מה שאתה אומר לי, שככל שביתר תהיה יותר שכונה, היא תהיה יותר
טובה. ברור. זה הגדולה שלו. הוא לקח את ניקולואסקו, כולם אמרו, אבי לוזון גילה אותו. אבל עזבו, עוד 10 מאמנים לא היו לוקחים אותו, את ניקולואסקו. והוא הביא את ניקולואסקו, ועשה מנו חלוץ ענק. הוא לקח את הספיריה משני גולים בעונה, הפך אותו ל-20 גולים בעונה. ל-20 גולים בעונה, הוא המציא לירדן שוע את התפקיד הזה על פניו צד שמאל. מה אתה רואה את ירדן שוע דואר עכשיו עם המגינים של היריב? תראה אותו דואר עם המגינים של היריב. כשאתה עושה את תצלום 1,000 תמונות מלמעלה, מה אתה תראה? מה היית רואה שנה שעברה? את הספיריה כחלוץ שני, את ירדן שוע מאחורי חלוץ. אתה תראה מערך שהיריב לא יכול להתאים את עצמו, ולא יכול ללמוד אותו. כי יש דבר אחד שהוא יותר חזק מהכל, וזה יכולת טכנית של שחקנים. יכולת טכנית של שחקנים שמשחקים עם הכדור, שמטפלים בכדור, זה יותר חזק מהכל.
אפשר להכריז על טריו? יש טריו? זה הטריו. מרון, פרדי, חבר שלך, וירדן. זה טריו חדש. טריו שונה. זאת אומרת, זה לא שיר טריו של מעברים, זה טריו של, של מסה.
וסורו.
וסורו מאחורה. עכשיו, תחשוב, שתבין, שואה, סתם קוריוז, ועוד פעם, אתה מאמן. 49% מהפסים שלו אתמול היו קדימה. זאת אומרת, הוא לא מבזבז את הזמן להניע, לא מעניין אותו להניע, וזה גם יפה לראות. זה חלק מהשכונה, הוא מקבל את הכדור. זה כמו בקט רגל בשישי, אתה מקבל את הכדור, אתה עכשיו מחפש את השאר. אתה לא מתחיל להניע, להזיז את הכדור, זה לא מעניין.
זה בית ירושלים, הקט רגל בשישי.
יפה.
וזה הגדולה של הבוקסיס. שהבוקסיס לא הולך, הוא לא אומר לעצמו, שהוא רואה את השחקנים, הוא לא אומר לעצמו, רגע, זה לא ילחץ לי, זה לא יחזור, זה לא יסגור את המגן, זה לא יחזור לקשר אחורי.
הוא הביא סורו שזה ארבעה שחקנים. עכשיו תוסיף לזה, הוא מחזיר את תומה.
למה מי ייצר את סורו? מי לימד את סורו לשחק כדורגל?
יוסי אבוקסיס.
ועם כל הכבוד, לכל ההצלחה הגדולה של סורו, סורו יצא מגבולות המדינה, זה לא שהוא הבריק פה. לא הבריק. סורו היה 10-8 בנוני, שהגיע לבני יהודה, כמעט ולא שיחק, עד שיוסי אבוקסיס הפך אותו ל-6, ולימד אותו לשחק כדורגל, ושם לפניו את יובל אשכנזי ודולב חזיזה, שהתרוצצו כמו מטורפים, וסורו יבוא ויסדר את המשחק כמו שהוא עשה את זה אתמול. קריאף היה מצוין דרך אגב. קריאף מצוין.
מתחילת העונה דרך אגב.
כן. ועם כל הכבוד בתוך הקישור האחורי, וכל המחמאות ליוסי אבוקסיס, יש גם נפילה. דני אוצ'קו זה נפילה. זה לא שחקן כדורגל. ברור. זה לא עונה על הקריטריונים שלו. לא יכול לשחק ביחד עם סורו. לא מתאים. סורו.
תומה יכול לשחק ביחד עם סורו?
כן, כי תומה יכול לשחק מדרגה מעל.
יפה. אם תומה יהיה ביחד עם סורו.
אדיר.
ושואל מקדימה.
אדיר.
ופרדי שלך. ומרון ג'ורג'. בונה.
אתה רוצה כותרת?
נו. אל תגידי אלופה עכשיו.
מאז עידן, איגביני, יעקובו, שהיה מגדולי הניגרים שנחתו בכדורגל הישראלי, מאז קלמנס תמילי, דה גולד שוז, מניגריה שנחת בביתר נתניה הגדולה, אבא של טוטו תמוז. קלמנס תמילי שנחת, אני חושב שהניגריה הראשון שהגיע לכאן, בעידן הזרים, היה גולד שוז, השחקן היחיד בניגריה, שהיה לו רכב, והוא היה נוסע ברחובות לגוס, המונים היו דולקים בעקבות הרכב הזה, זה הקלמנס תמילי, בעידן המודרני, הגיע לפה, איגביני יעקובו, מהגדולים, מאז ועד היום לא הגיע שחקן כזה עד שהגיע חברנו פרדי פריידי. זה כדורגלן אדיר, זה טכניקה אדירה. יש איזה קטע שהוא עושה שם בצד שמאל, נכנס עם החיצון לאמצע של ימין, ופתאום שובר עם החיצון של שמאל ומוכשל. שמע, זה כדורגלן על, זה כדורגלן על. ואני אומר לך שהוא הולך, פרדי פריידי, שאתה מביע תמיעה, אתה יודע, בטוח כל הועד של בית הרושלים, אני אגיד, טוב, אז איך הוא לא הצליח במקומות אחרים, איפה שרק בלילסטרום, אני חושב, אם אני זוכר נכון, בנורווגיה. קודם כל, היו לו שנים לא רעות, אבל הוא לא הגיע לפסגות הגבוהות ביותר, כי הוא בחור, אתה רואה את ההליכה שלו, את החולצה בחוץ, את הגרביים, אתה מגיע, אתה רואה את ההליכה, הוא לא שיא הרצינות.
גם ג'ורג' אותו דבר. זה מחלקת השיקום של יוסי אבוקסיס, זהו מלך העולם.
יוסי אבוקסיס הבין שבכדורגל הישראלי, הוא לא צריך להביא משמעת, הוא צריך להביא טכניקה. הוא הביא טכניקה, את מה שחסר לנו כל כך. הוא הביא בסוף את ה... איך פעם היו אומרים בעידן הזה של בהפועל תל אביב, דוביד ושניאו וכל הגדולים? טיפול בכדור.
טיפול, כן.
טיפול בכדור. הוא יוסי אבוקסיס. כשאז גאון כדורגל, כשאז שחקן גדול, הבין, שאז כשחקן שהוא נותן את החיצים הארוכים, הכדורים צריכים ליפול לשחקנים שיש להם טיפול בכדור. וזה מה שהוא הביא.
השאלה הגדולה של ביתר, אני חושב, תהיה הגנה. כי אם יוסי יצליח לעשות מה שהוא לא יצליח לעשות בשנה שעברה, כי ביתר ירושלים ספגה בסיטונאות, היא כבשה המון, אבל היא ספגה, אם הוא יצליח ליישר את משחק ההגנה, שכרגע הוא סימן שאלה, בינתיים הוא לא שחק נגד אף קבוצה, הוא שחק נגד הפועל חיפה, שהיא לא קבוצת התקפה מבריקה, אבל היא צריכה להביך אותו ולנצח אותו, נגד אשדוד וחדרה, זה שתי קבוצות חלשות בליגה ליאני יהודה.
מה זה לסדר הגנה?
לסדר הגנה זה...
זה ללמד אותה ליישר קו או לצוות?
לצוות.
כן?
אני חושב, אם הוא יצליח ליישר את ההגנה, ביתר, תשמע, זה נורא קשה. זה ליגה שמחולקת, כל השנים חילקנו 3 וכל השאר. כשאני רואה את באר שבע, אני רואה איום על המקום השלישי עד כדי כך. עם המינוס 4. כן. עם המינוס 4. כן. ויותר מהכל, וזה הכי חשוב בביתר, זה החיבור. אתמול 15,000 איש בבלומפילד. עוד פעם, נסעתי לטרנר, ראיתי את הצעיפים, איך אני אוהב את הצעיפים בחלונות, זה הכי יפה בעולם. כששמים את הצעיפים ונוסעים באיילון, הכי כיף בעולם. היה טירוף, יש טירוף סביב ביתר. טירוף מוחלט, שאם יוסי יצליח להמשיך לחבר את הקבוצה לכיוון שלו, זה נראה...
אני אגיד לך מה, הוא, אני אגיד לך מה הוא יעשה. הוא יוותר על קווים. הוא מבין שאין לו קווים. גם המגינים לא במיטבם. מורוזוב
יכול, השאלה אם בן ביטון
יכול. מורוזוב הוא לא שמאלי.
בן ביטון היה טוב אתמול.
הוא לא שמאלי ברגל. נכון. הוא ימני.
אבל הוא שחק מגן שמאל.
נכון. כלומר, אין לו קווים חזקים. אין לו לאבוקסיס שחקני כנף. אף אחד הוא לא כנף טבעי. פריידי לא כנף, וירדן שואה הוא לא, אין לו כנף טבעי.
לא.
אוקיי? אז הוא יגבש את כל השחקנים באמצע. עכשיו, כדי לגבש את השחקנים באמצע, אתה צריך עוגנים. עד עכשיו דיברנו על עוגנים זרים. רוצ'קו, סורו, תומה, פריידי, מיירון ג'יימס, כולם שחקני אמצע.
מיירון ג'ורג'.
מיירון ג'ורג', כולם שחקני אמצע. נכון? כולם סדרה מרכזית.
אתה רוצה להגיד לי אדיונה?
לא, אני לא רוצה. אני רוצה להגיד לך שבתוך הסדרה המרכזית אתה צריך גם ישראלים. ואתה רואה, קריאף מצוין, דגני מצוין. דגני מצוין. אני אומר לך, דגני מצוין, ודגני היה לי תמיד עליו ביקורות, תמיד אמרתי שהוא כמו אבו עביד בבאר שבע. הוא לא בלם של שניים, והוא לא מגן ימני, הרי הוא גדל כמגן ימני, אתה זוכר, נכון. דגני. הוא תמיד בין לבין, הוא תמיד מתאים לשלושה בלמים.
נכון.
אני אומר, דגני בתקופה גדולה, דגני נראה מצוין, קריאף נראה מצוין, האווירה הטובה בביתר ירושלים, הוא כנראה הבוקסיס מתעסק עם הזרים, וסומך עליהם, ונתן להם את המפתחות לקריאף ולדגני, והם נראים מצוין. הם נראים מצוין. עכשיו עוד אחד, אם מדברים על אוגן, לפעמים בתפקיד הזה, זה לא יכולות ולא רזומה. בתפקיד הזה, זה אישיות. השוער.
מיגל סיאס.
שמע טוב. הוא הביא שוער ענק. הוא הביא יוסי... חוץ מדני אוצ'קו, שהוא נפל איתו, המונטנגרי.
היי כבר, נו, עכשיו הוא הגיע, נו.
נפל, כמו שחלקתי מחמאות עד עכשיו, לכל הרכש.
יותר מדי, היית יותר מדי נחמד היום.
נפל איתו. נפל איתו. שוער. אגדה. לא השוער מוביל לאורך כל השנים, אבל אתה רואה את האישיות שלו. אתה יודע מה אני אוהב אצלו? לא מרבה ליפול, לא מרבה לזנק. מזכיר לי את הפול האדל שלכם.
לא, תזכיר לי, עזוב הפול האדל. זה היה שוער שכונה. עזוב, עזוב.
הוא היה שוער לא רע. הוא היה שוער לא רע. אניימה. מה היה יפה באניימה? כמו שחקן. קורא את המשחק. רגע לכל
דבר, בטח, מה זה?
קורא את המשחק. לא, גם קורא את הרוטו, כל מה מלקט את הכדורים, איזה חן הכדורים יגיעו. שוער גדול בביתר, פגיעה בזרים, חוץ מאוצ'קו, והפריחה המחודשת של קריאף ודגני, מעצם האחריות שמוטלת עליהם.
כמה אופטימיות לך, מן, וואה, כמה... טוב, אז שבוע הבא יש להם את ריינה, את מכבי בני ריינה, ודרך מכבי בני ריינה מתחבר למכבי תל אביב. אני שואל אותך, האם מכבי תל אביב יום שלא הלך, או... אתה חש פה מגמה, אני אתחת דעתי במשפט, זהבי ייתן את ה-20 פלוס גולים שלו, אין לי ספק בכלל, אבל אם זהבי לא יקבל עזרה, לא רק ממילסון, אלא מאות שחקנים, מכבי תתקשה לייצר גולים בסטנדרטים של מכבי תל אביב.
תשמע, זה נראה כאילו במכבי תל אביב מתעקשים לא לקחת אליפות. הם כאילו מתעקשים. הם מאוד לא רוצים לקחת אליפות, ככה זה נראה. ואני רוצה לתת לך את התסריט מתחילת העונה שעברה, ועד היום, תראה את רמת ההפקרות. היה פריצה שאני מחזיק ממנו חלוץ אדיר. מחזיק ממנו חלוץ אדיר, אבל היה ג'ורג'י יובנוביץ' והיה אירן זהבי, לא יכולים לשרק כולם ביחד, לא יכולים, כל הסיפור הזה שלא יכולים לשרק כולם ביחד. מה זה לא יכולים לשרק כולם ביחד? למה מיירון ג'ורג' ופרדי פריידי וירדן שואה כן יכולים לשרק ביחד שהם אותה עמדה? הנה, אני אומר לך שלושת המותה עמדה. הוא לוקח את ירדן קצת שמאלה, לוקח את פריידי טיפה שמאלה.
הלך פריצה, הלך בלגיה.
כולם... מה זה הלך? מה זה הלך? כי לא רצו אותו.
ברור.
הלך כי לא רצו אותו.
סבבה.
עכשיו, באותו זמן עלה אוסקר. גם הם במכבי תל אביב לא הבינו את היעלום שיש להם ביד. שאני קורא עכשיו שיש על הוויכוח, אולי מריבה בפרמייר ליג האנגלי, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול. אני רוצה להזכיר לך שאני איבדתי את דעתי בצורה נחרצת, ואפילו אבא שלו כעס, שהוא עשה טעות גדולה שהוא הלך לזלצבורג, ועד היום אני אומר שהוא עשה טעות גדולה שהוא הלך לזלצבורג, הוא הלך למקום הכי לא נכון לו, והוא לא מספיק טוב שם. ואני אומר לך שהוא לא מספיק טוב שם, והוא צריך להיות יותר טוב, ובליגה אחרת הוא עמד בית חותמו, בצרפת או בספרד הוא עמד בית חותמו, והיה מסרק עם רווחים הרבה יותר גדולים, מביא את היכולת האישית שלו, גם במכבי תל אביב לא קלטו אותו. היה להם למכבי תל אביב, פריצה, שפיץ, ג'ורג'י יובנוביץ' וזהבי, מאחורי חלוץ, שלושה חלוצים. אוסקר כאחד משלישיית, שחקני קישור, הם היו לוקחים אליפות, זה היה.
היה.
הלך פריצה.
הלך יובנוביץ'.
הלך פריצה. נכנס דור תורג'מן, תעשו את זה, ג'ורג'י יובנוביץ', אירן זהבי, דור תורג'מן.
הלך יובנוביץ'.
הלך גם אוסקר. הלך גם אוסקר.
הלך גם אוסקר.
אז הלך, הלך, אז הנה השאלה שלך. אז מה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? אם אתה אומר, הלך, 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 ברור.
אז מה שאתה אומר לי שמכבי לא מספיק נוצצת בחלק הקדמי?
תגיד לי, אתה היית מוכר שחקן כמו ג'ורג'י יובנוביץ', שקנית אותו ב-2.2 מיליון אירו, ומכרת אותו ב-2.5 בשביל 300 אלף אירו, היית מאבד אליפות? בשביל רווח של 300 אלף אירו היית מאבד אליפות? מה זה הם לא יכולים לשחק ביחד? מאיפה ההמצאה הזאת? מה זה הם לא יכולים? מה זה המשפט הזה? עכשיו, ג'ורג'י יובנוביץ', אני אומר לך, שאני זוכר אותו מפרטיזן בלגרד, אצל ז'רקו לזטיץ', המאמן של מובילת הטבלה בליגה הסרבית.
עכשיו אתה מתחיל למציא שמות.
תקשיב. לא, מוביל הטבלה בליגה הסרבית. מקדים ב-3-4 נקודות את ברק בחר, היה מומד עם הקו בחיפה, ז'רקו לזטיץ', הוא היה מאמן הנוער של
פרטיזן. מקורב שלך.
ברור. מה ג'ורג'י יובנוביץ', התשע? ג'ורג'י יובנוביץ' לא היה אצלו 9. היה ב-4-4-2 קצת פתוח לצדדים, יכול לשחק אמצע שמאל, קצת מאחורה, ג'ורג'י יובנוביץ' אטלט, חזק, מהיר, חרוץ.
אז עכשיו, מה הבעיה? הלך זה, הלך בונדוסו עכשיו לחודשיים שלושה, שהיה כביכול סוג של פתרון. עכשיו אני שואל אותך, מה צריך לעשות רובי קין עם הסגל של מכבי תל אביב, בשביל כן להיות שם ולפצח קבוצה מעצבנת וטקטית וחכמה, ומעצבנת במובן הטוב של המילה, כן? כמו מכבי בני ריינה, הנהדרת של מימר,
לעבור, לעבור שיטה.
סוגריים, לא תרד ליגת.
לשנות שיטה. לשנות שיטה. יונתן כהן צד אחד, מילסון צד שני, זה עם ההטיות פנימה, זה עם ההטיות פנימה. זה כבר בכדורגל הישראלי, למדנו את זה מכל, מכל המליקסונים, והליאור רפאלובים, והטוני וקאמה, כבר למדנו, זה לא, לא מיוחד אצלנו, כל הכניסות לאמצע וכל הדריבלים. הוא חייב לשנות שיטה, ולעבור, עכשיו אני עובר למשפט הבריטי, 4-4-2, two top strikers. זה הכל. דור טורג'מן, ערן זהבי, שני החלוצים הכי טובים בליגה. שני החלוצים הכי טובים בליגה.
מכבי טועה עם טורג'מן?
סליחה?
מכבי טועה עם טורג'מן.
מה זאת אומרת?
כי לא נותנת לו לשחק.
ברור. דור טורג'מן.
אתה אומר לעצמך, חלוץ נבחרת כבר, ומכבי לא כובשת, מה זה לא כובשת? שני המשחקים הראשונים היא כבשה בצהרות, אבל עוד פעם, זה באמת נגד שתי הקבוצות החלשות בליגה, נגיד את זה עוד הפעם. למה?
עכשיו אני אגיד לך עוד דבר.
בעיקר שרובי קין היה חלוץ.
רגע, ואני אומר לך עוד דבר. ובעיקר שהמשפט הראשון שלו, שהוא נחת בארץ, הוא דיבר על שני חלוצים. על 4-4-2. הוא הזכיר את זה, ומאז הוא נסוג מזה, אני לא יודע למה. יכול להיות שהוא ראה באמת את כל הכדורגל הישראלי וראה שאף אחד לא משחק עם זה. דווקא בגלל שאף אחד לא משחק עם זה, הרי מה זה האנשי הנדלן הגדולים? הם קונים אדמה שהאחרים לא קונים. המיוחדים, אתה צריך לזהות תמיד את ההזדמנות העסקית, כי אם כולם היו מזהים אותה, היא כבר לא הייתה הזדמנות, נכון? אז תזהה, איפה יש איזה פריצה דרך? לך ל-442. דור טורג'מן וערן זהבי. מה, זה לא ברור? הנה אני אומר לך. תזכור מה שאמרתי לך. מיירון ג'ורג' ופריידי, 30 גולים ביחד. תרשום את, את היום הזה שאמרתי לך.
רשמתי.
30 גולים הם נותנים ביחד.
אם זהבי וטורג'מן משחקים זה יותר.
אם זהבי וטורג'מן משחקים, יש לו את זה. עכשיו, רק מה הבעיה? הוא לא יכול לשחק בצדדים עם הפוך לרגל, ב-4-4-2. הוא לא יכול ליונתן כהן צד אחד, מילסון צד שני, זה הוא לא יכול לעשות. מה כן הוא יכול לעשות? להחליף ביניהם. להחליף ביניהם, כי שאתה משחק נגד הרגל, אתה קיצוני. שאתה משחק עם הרגל, אתה קשר. אתה מבין את ההבדל?
רשמתי.
ואני אומר, שמה זה להחליף ביניהם? אני אומר שזה צריך להיות בכלל קניקובסקי ויונתן כהן, שיונתן כהן צריך לשחק כמו שניסו לעשות אותו בפיזה, והוא לא רצה. ניסו לעשות אותו בפיזה שם באיטליה, לאמת לו לשחק במאויין, 50-50. לשחק יונתן כהן שמאלה, גבי קניקובסקי ימינה, דור פרץ באמצע, וחבל שאין גלאזר. אבל אני אומר לך שאם היה.
יש לך ונובר אם הוא בסדר.
בסדר.
הוא לא בסדר?
בסדר.
בסדר. בסדר גמור.
אפס גולים בעונה.
זה אפס גולים. אתה נתת לגלאזר משחקן העונה לפני 3 שנים, שהוא היה עם 0 גולים ואפס בישולים.
כן, אבל גלאזר זה חילוצי כדור.
אז רגע.
גלאזר זה בלם של מרכז שדה.
השאלה פה עם מכבי תל אביב זה מגמה, או שזה פאנצ'ר נגד ריינה, כי בסופו
של דבר... לא, זה לא פאנצ'ר. במכבי תל אביב לא מפוזרים מספיק גולרים על המגרש. זה הכל. פשוט...
אתה אומר, הגולר יושב על המאמן. הגולר יושב על הספסל.
הגולר יושב על המאמן. מה יקרה חס וחלילה? מה יקרה חס וחלילה אם ערן זהבי לא ישחק איזה שני משחקים, לא ירגיש טוב, יהיה חולה, מתיחה קלה. מה יקרה?
תלות מוחלטת.
מה יקרה?
נכון.
אז איך עושים דבר כזה?
הנה, עוד מכבי תל אביב מתעצבנים שאומרים להם, מכבי תל אביב תלויה ברן זהבי הרמטית. זה ברור לחלוטין.
פשוט.
אתה אומר, מילסון כן עושה את הדברים האלה, כי הוא עושה את הדברים המפתיעים. זר, בינתיים 10-10. כל זר באוגוסט, זה מבחינתי שנראה ככה, זה 10-10.
אני הייתי נותן לו שחק חלוץ.
כמה חלוצים אתה רוצה לשחק?
אני לא מחזיק. שניים.
בלי שניים.
טורג'מן, ערן זהבי, עוד אחד. והייתי עושה את יונתן כהן וקניקובסקי בצדדים, כשני קשרים התקפיים. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד דבר? קניקובסקי 50-50, דן ביטון באחד הצדדים. אבל לעשות את מה שהבוקסיס עושה, זרוק את כל הכוחות הטכניים שלך. אי אפשר, אתה יודע, גם התלות בערן זהבי, תקרב לו את הכדורים על שטח קטן לתוך הרחבה. אני את כל ההטיות של מילסון, שהוא דריבליסט, הוא מהיר, הוא פעלתן, הוא מרשים, אני בשפת החבר'ה אצלנו פתח תקווה לא אוכל את ההטעיות האלה. לא, אני שחקנים כאלה מעדיף אותם בשפיץ.
אז דיברת לפזר דריבליסטים ופנטזיסטים וכובשים. מסי דגו הקשיב לאייל לחמן, ומפזר פנטזיסטים וכובשים. ומכבי חיפה הפכה להיות הקבוצה הכי מופקרת בליגה. מופקרת. אני ראיתי את המשחק עם מכבי פתח תקווה, אתה אומר לעצמך, כל בר דעת רואה שהם הולכים להקוץ את השלישי. עכשיו מדברים שימיץ'. אגב, היה לך בעלם כזה שהיה לו, קרה לך בקריירת האימון שלך זר שככה חירב לך משחק בכורה? לא היה דבר כזה. זה נדיר מאוד.
זה לא, זה קרה למכבי חיפה.
קרה למכבי חיפה.
עם קוזנצוב. ויניב אברג'יל.
עשה לו איזה בקריירת אליעזר. אז כל מה שימיץ', אני... ברור שהוא אשם, ברור שזה משחק ציון אפס. היה גרוע, הכי גרוע למגרש. אין בכלל ויכוח, שלושה שערים עליו. שלושה של שימיץ', רמי וייץ אמר. אני מאשים את מסיידגו. כי אני מבין שיש איזשהו רצון לתת לכולם לשחק. כי יש לך דיה, ויש לך, לא היה לך, יש לך שרי, ויש לך חזיזה, ויש לך פיירו, ויש לך חליילי, ויש לך ויש לך ויש... ואז הבאת את שואו, והבאת את שורנו, והבאת את זה, והבאת את ההוא, והבאת, שילמת המון כסף, ואתה רוצה לתת לכולם לשחק. מה שקרה בדקות האחרונות נגד מכבי חיפה, את ההפקרות. כי כולם משחקים למעלה, אף אחד לא יורד למטה, אז בסופו של דבר נשאר הבלם המסכן הזה, וטועה. בטח במשחק הראשון. אתה יודע, כל המחמיאים לסק, בוא נעשה קנק, תראה כמה כדורים הוא מוציא. מכבי חיפה לא יכולה להגיע למצב שכל כך הרבה כדורים סק מוציא. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה משחק נגד פריס סן ז'רמן, אתה צריך את סק בסיאו, כי הם באים ותוקפים אותך כל הזמן. כשאתה משחק נגד קבוצות בליגת העל, לא יכול להיות שמכבי פתח תקווה, הנעימה, הנחמדה, הלוחצת, הבאמת כיפית של בן אילם, מגיע למצבים כבאלן אלן. ואם מכבי חיפה רוצה לקחת את אליפות השנה, ומן הסתם היא רוצה, היא לא יכולה לשחק ככה. מסי חייב, סליחה, להבין שזה לא חוג, והוא לא יכול לתת לכולם לשחק, והוא לא יכול כל הפנטזיסים לשחק, ולהתחיל קצת לשחק קצת יותר מבוקר, קצת יותר טקטי, למעלה יש לו כל כך הרבה כישרונות. מי יעשה הגנה בקבוצה הזאת? אז נפלו על שימיץ'. פעם הבאה זה גולדברג שטועה. זה יכול לקרות. מכבי חיפה כרגע, זה הקבוצה, מסתכלים, ברק עשה את זה שנה שעברה, אחלה, יופי, עשה פעם, פעמיים, שלוש, ברק יש רק אחד. מסי חייב להביא.
למה יש רק אחד?
כרגע.
תגיד, זה משמעותי. נגעת בנקודה המשמעותית ביותר.
כי ברק עשה את זה בזמן כזה של השנה, שלא תקפו אותו. הוא הרשה לעצמו. עכשיו תוקפים אותך. מה יש להפסיד למכבי פתח תקווה?
אני חושב שזאת הנקודה. קודם כל, אני מסכים איתך לגבי שימיץ' ב-100%. לבוא ליפול על שחקן אחד, אתה יודע, הם גם עושים טעות מבחינת השחקנים האחרים. אף אחד לא אשם, רק שימיץ' אשם.
כן, כן.
אף אחד לא אשם.
נרים אותו, נרים אותו. גם אתה הפסדת. ראיתי את ליאור רפאלוב, שאני מעריץ אותו. אנחנו נרים אותו. לא. תרים גם את עצמך, אתה גם הפסדת במשחק, הלו?
חד משמעית. זה לא ששימיץ' אשם. זה מהרגע הראשון של המשחק הזה, ראו שמכבי פתח תקווה ארוחה יותר טוב ממכבי חיפה. זה מהשנייה הראשונה, ראו שיש מרחבים בתוך השטח של מכבי חיפה. מהשנייה הראשונה זה היה נראה לא מספיק מחויב. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על שני דברים שקשורים לברק בחר, ולהראות לך ששני מאמנים עושים אותו דבר, אבל זה לא רק להקריא את ההרכב ולסרטט את השיטה. זה המסרים. זה מה להביא. הדבר הראשון זה מרכז השדה, אמרת פרוץ. מכבי חיפה סיימה את העונה הקודמת עם אבו פאני רפאלוב, עם אבו פאני דיאסבא ושרי. שלישיית קשרים על פניו.
אף מילה על נטע שלך בינואר, כן? אבל בסדר.
סיימה את העונה.
כן, כן.
סיימה את העונה.
כן.
בלי אלי מוחמד ובלי ג'אבר. היום יש לה אלי מוחמד, ג'אבר, שואו, אני לא מדבר על גוני נאור. בסדר? יש לה, בסופו של דבר, מכבי פתח תקווה, החזיקה לה את מרכז שדה עם האור לוי, עם ג'אבר עזר הצעיר, ועם זרגרי, שלא יכל להיות מספר 5 בקישור האחורי של... מה זה אומר? שהשחקנים של מכבי חיפה לא מתמודדים תחת עוצמה, במילים אחרות, מה שאתה אמרת, לא משקיעים מספיק. לא משקיעים מספיק את העוצמות. מכבי פתח תקווה ניצחה את המשחק בתוך מרכז השדה. בתוך מרכז השדה. ולכן הבלמים של מכבי חיפה חשופים. זה היה נראה מהשנייה הראשונה. מהשנייה הראשונה... פרוץ.
היה לונג שוט של השער השלישי של מכבי פתח תקווה. אתה יודע, אתה מסתכל בצד השמאלי של המסך, אתה רואה איזה 5 שחקנים של מכבי חיפה שבכלל שוקלים לרדת. תגיד לי, איפה זה נשמע? אני לא רוצה להגיד את המילה יהירות, אבל יש את המחלה הישראלית שלי יהיה בסדר, זה יהיה בסדר.
אני מבחינתי, ואני חוזר ואומר, ואני משתכנע פעם אחר פעם, האלופה היא מכבי תל אביב. אמרתי את זה לפני תחילת העונה, ואני אומר את זה היום, למרות שמכבי תל אביב עושה לא מעט טעויות בהתנהלות שלה, ומורידה את ארסנל הכיבושים שלה, על פניו למכבי חיפה יש אפשרויות כיבוש הרבה יותר גדולות.
נכון.
אפשרויות כיבוש הרבה יותר גדולות.
נכון.
מכבי תל אביב תהיה יותר חזקה מבחינת עוצמה, מכבי חיפה איבדה את העוצמה הפיזית שלה. איבדה לחלוטין את העוצמה הפיזית שלה, וזה לא יעזור. רפאלוב הוא לא אצילי של צד ימין, ודיה סבא הוא לא אצילי של צד ימין, ורפאלוב הוא לא בשביל צד שמאל. רפאלוב הוא שחקן אמצע עם שני קשרים אחוריים, אבל מה לעשות שיש שרי. מכבי חיפה יש לה שחקנים טובים, אין איזון. ודבר אחרון, כל המאמנים היום בכדורגל הישראלי, גם בליגה הלאומית, עושים את החיקוי הזה, מנסים לחכות את השיטה של ברק בחר, שהמגן הימני סונגר עונב טיפה לאמצע, טיפה לאמצע הופך להיות כמין חצי חלוץ, ואז בצד ימין אין כנף, אלא יש מין מגן קיצוני, כן. ראה מקרה חזיזה. כולם מנסים לעשות את זה. אז גם מנסה לעשות את זה מסי, עם חלילה, עם ענן חלילה, אבל הוא יכול לעשות את אותו דבר. זה חיקוי. בסוף זה חיקוי, מי שיודע לעשות את השיטה הכי טוב, זה שהביא את המקור. זה שהביא את המקור יודע להביא את המסרים הקטנים בצורה הכי טובה.
אנחנו חותרים לסיום, אבל אנחנו לא חייבים לגעת בשתי קבוצות ברשותך, ממש ממש בקצרה ביריות, המאזין אייל זיו, חברנו הטוב, קורא כל הזמן, כועס אלינו מאוד שאימרנו על הפועל חיפה בפלייאוף התחתון, מתיים הפועל חיפה עושה יופי של פתיחת עונה, המשחק נגד אשדוד זה ניצחון של רוני לוי, יש לו הרבה ביקורות על רוני לוי, עשה חילוף עם סנטוס, ביחד עם גיא מלמד, גיא מלמד פותח סוגריים, חזן, אתה מחפש חלוץ? יש לך חלוץ, יש לך חלוץ טוב מאוד, אז יכול להיות שגיא מלמד זה פתאום הפתרון למשחק נגד שווייץ וקוסובו, סוגר סוגריים, כי הפועל חיפה נראה טוב, הבלם שלה נראה טוב מאוד, וקומבו נראה יוצא מן הכלל, אז הפועל חיפה פותח את עונה נהדר, ובעונה שאין לך יורדת בטוחה, השאלה זה מי יברח כמה שיותר מהר, טוב שהפועל חיפה
בטוחה. כל הבלמים הזרים, השנה נראים טוב.
כן, 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 נכון.
הבלם של מכבי פתח תקווה נראה יוצא מן הכלל.
נכון. ונסיים, יותר מהכל, בעוד קבוצה שקרובה ללבך, בני סכנין. צריכים להרים טלפון לסיגלית צייג, להגיד שמי, סיגי, תודה רבה שלא העברת אף אחד בבקרה, כי לא ידענו שיש לנו כאלה כישרונות בנוער. ראית המשחק נגד הפועל ירושלים. איך אתה אוהב להגיד, דינמיים, כיפים, אייש, טאג'י, כיף לראות את הקבוצה הזאת, אחת המרעננות הרשמיות של פתיחת העונה, וזה עוד שחוג איננו, וזה עוד שברם רפואה שלמה, לא יודעים יחזור לשחק, וזה ששקר איננו, אז גם סכנין, וואלה, סחתן.
אם סכנין נשארו בליגה, זה הפתעה גדולה. והיכולת הטובה של סכנין מסבכת עוד קבוצה שקרובה לי ללב, הפועל פתח תקווה. הייתי בטוח שהפועל פתח תקווה ישרדו בליגה, כי סכנין לא יהיה לה כוח משמעותי. סכנין, בינתיים אני מסכים איתך, הפתעה גדולה.
לחמן, איך היה?
המאדר.
המאדר.
קודם כל חששתי ממך.
די, נו.
מה זה? שמך הולך לפניך, אתה קשוח בכל מקום, גם על המגרש, גם מחוץ למגרש. היית נחמד אליי, היית מארח למופת.
אתה מוזמן תמיד, שידע לך את
הפרוטה. אני שמח שקמתי מהספסל, ואני מקווה שהנפקתי קבלות, כי יש הרבה חילופים, שבסוף השחקן, כמו אוצ'קו, נכנס ו...
יושב עכשיו יונתן במדיאס, אתה אומר, רגע, לא דיברתם על הפועל ירושלים, אז ברוך השם לא דיברנו פרק אחד על הפועל ירושלים האנמית. האנימית של פתיחת עונה של יונתן כהן. אתה אוהב איתי שעד אליי זה עניין מה אתה מבין?
למה? שאני איננו מדבר על הפועל פתח תקווה שלי?
כל הזמן הפועל ירושלים, הפועל. הוא אמר לי, אנחנו רצים לאירופה השנה. אמרתי, איפה הצינה? ואז הבנתי שאין שם צינה. יונתן, הסגיר הזה מוקדש בשבילך. לחמן, היה כיף, תודה רבה שבאת.
תודה.
אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, צריך להסתכל על לוז הטיסות של יונתן, אבל יש לנו בשלישי דרבי, ואז ברביעי אני באובדן הכרה, ואז אולי חמישי, אולי רביעי, לא יודע, ערד, מה שערד יגיד, ערד ירושלמי, תודה רבה.
תודה רד.
אחלה כדורגל, צום קל ומועיל לכולם.